שלום לכולנו, בהתחלה ככה בומבסטית. וזהו, אז אחרי הרבה זמן שלא זכינו להתוועד ביחד, יותר משנתיים, אנחנו חוזרים להתוועדויות השבועיות על פרשת השבוע. והאריז"ל הקדוש, קדוש השם מכובד, מלמד אותנו שהשבוע לא מתחיל באמת ביום ראשון. לפי האריז"ל הקדוש בעצם, השבוע תכלס מתחיל ביום רביעי. כי ביום רביעי, שאנחנו אומרים היום רביעי בשבת, אנחנו מקבלים עלינו תוספת נפש מהשבת הליל וטובה. והיום בבוקר, למרות שזה ראש חודש, אמרנו היום יום חמישי בשבת, אז כיוונו להמשיך לנו תוספת רוח מהשבת הליל וטובה. ומחר בבוקר שנגיד היום יום השישי בשבת קודש, אז נכוון לקבל על עצמנו תוספת נשמה. ואז מחר בערב שנגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה, נפש רוח הנשמה, וככה תשע השבת היא מרכז השבוע, ובעצם ביום ראשון, או היום הראשון, נקבל להשאיר אצלנו תוספת הנשמה, ומשל תוספת הרוח, וביום השלישי תוספת הנפש, וכולי, והמעבר הזה בין נפש רוח ונשמה, זה כבר עניין של ניגון בפני עצמו. אני אגיד שהשיעור מוקדש, הוא נשמת גיבור ישראל, אייל מבורך טוויטו, השם יקום דמו, תלמיד הישיבה, שנהרג בח'אן יונס, ומאוד מאוד מאוד אהב את הניגון שנשאיר עכשיו, וככה לזכרו נשתדל לפתוח כל שיעור עם הניגון הזה.
Na 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 na
נשתפר לפעם הבאה, אבל יישר כוח. זה כאמור ניגון שאייל טוויטו, השם יקום דמו, מאוד מאוד אהב. יהיו הדברים לזכרו. אנחנו ככה ממש כבר בין השמשות, ככה בין תאריכים. בתחילת השבוע ציינו עשור להסתלקותו של מרנו ורבנו הרב ירמה ברג'יל, צדיק לברכה. מחר בערב כבר ייכנס יום ההילולה של מרן הרב עובדיה, שזכינו להיות בדורו, זכותה מגנה עלינו. ובפרשה שלנו יש דפי... מה? רב ישראל מירוז'ין, קדוש השם מכובד, ועוד ועוד, וכן, אדמו"ר פיאסן, אצלם בעזרת השם גם, במוצ"ש. יש דפי מקורות, מי שלא קיבל, שני דפים לאחד. מי שקם, לא דרך המצלמה, בדיוק. בפרשה אנחנו לראשונה פוגשים את המושג צדיק. כן, המושג צדיק שגור על שוננו, אבל פעם ראשונה בתורה שיש את המילה צדיק, זה אנלוח. בואו נראה להבין מה העניינו של הצדיק. מה יחסו לדור? אומר רש"י, מקור א', הקפיצות של העמודים, של המספרים, קפיצות של 5, בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אז הרבי מלובביץ' אותו מגן אומר, בלשונו שעש, שימו לב, יש מרבותינו, הרי זה גמרא בסנהדרין דף ק"ח, נכון? גם מדרש רבה. אבל רש"י אומר, מי שדורש אותו לשבח הוא מרבותינו, נכון? ויש דורשים אותו לגנאי. אבל מה הרבי אומר? מה רש"י אומר? אבל מי שדורשים לגנאי הוא לא מרבותינו. אוקיי? יש מרבותינו דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי, אבל הם לא מרבותינו. וזה נכון, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שאם אתם דורשים לגנאי, אז אתם לא משלנו, ותדרשו לשבח. בכל מקרה, אנחנו רואים שחלק מההגדרה של הצדיק, זה לא רק הגדרה אובייקטיבית, זו הגדרה סובייקטיבית, ביחס לדור. צדיק בדורותיו, כן, בדור הזה, בדור הזה. ופה, להגיד יותר מזה, הזוהר הקדוש בשני מקומות, מקור ב' ומקור ג', לבין לכם את זה מתורגם לעברית, מתייחסים להבדל בין נוח לבין צדיקים אחרים ביחס לדור. אומר הזוהר הקדוש פרשת נוח, מקור ב', בואו ראה מה בין משה לשאר בני העולם. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה, אני חלקנו, רוצה להרוג את עם ישראל, ועשה אותך לגוי גדול, מיד אמר משה, בשביל טובתי אעזוב דינם של ישראל, ולא אבקש רחמים עליהם, אתה יאמרו כל בני העולם, שאני הרגתי לישראל, כמו שמי עשה? כמו שעשה נוח. ולכן הקדוש ברוך הוא הרי אמר לנוח, עשה תיבה, 120 שנה, ומה נוח עשה באותם שנים? האם הוא ניסה להציל את העולם? לא. מדלג למקור ג', במקור ג' הזוהר החדש אפילו יותר קשה, והוא אומר מה שנקרא ראי השטרה, רואה שוטה, כן, בשביל מה אמרתי לך 120 שנה? אלא בשביל שתחזיר את העם, תחזיר את העולם בתשובה ולא עשית את זה, ולכן הוא קורא לו רואה שוטה בשונה מעם ישראל. כלומר, מהזוהר משמע, הזוהר הקדוש, שמה התפקיד של הצדיק? התפקיד של הצדיק זה לא להיות צדיק. תפקיד של הצדיק בהיותו צדיק זה להגן על הדור. ונוח נדרש פה לגנאי. אומר הזוהר, המבול נקראים, כי מי נוח זאת לי, זה ההפטרה של פרשת נוח, שהיא גם בבר מצווה של אייל, השם יקום דמו. מה התפקיד של הצדיק? התפקיד של הצדיק זה להגן על הדור, ולכן המבול נקרא מי נוח בישעיהו הנביא, כי זה גנותו של נוח שלא יגן על הדור. והקדושת לוי, רבנו רב לוי יצחק, בן שר השם מברדישב, קדוש השם מכובד, שכל עניינו זה ללמד זכות על ישראל, והקדושת לוי מתבטא בחריפות בלתי רגילה על נוח. תראו במקור ד', קדושת לוי פרשת נוח, אלה...
זה לא קצת מוזר שבכלל
מי?
כמו
שעכשיו הרב רב לא יכול
להתחיל לצאת רבן גמליאל,
בגלל שזה... רגע. אנחנו עוסקים פה ברש"י, ברבי יצחק מברדיצ'ב, ואם ירצו פה בביקורת חריפה, כנראה שזה מבוסס. בוא נראה את הדברים. בוא נראה. אומר הקדושת לוי, אלה תולדות נוח. נראה, דהנה, שני מיני צדיקים שעובדים את הבורא. יש צדיק אחד שעובד הבורא ברוך הוא בהתלהבות גדול, והוא לעצמו, ואינו מקרב הרשעים להיותם גם כן מעובדים הבורא ברוך הוא. רק שהוא בפני עצמו לבדו עובד הבורא. ויש צדיק אחד שעובד הבורא ומחזיר הרשעים להיות גם כן מעובדי הבורא. כמו אברהם אבינו שהיה מגייר גרים, והיית בכתבי אריזל, שעל זה נענש נוח, על שלא היה מוכיח הרשעים שבדורו. זה לא חידוש אבל בטח לברדיצ'ב, זה בזוהר, זה אריזל. והוא צריך להתגלגל במשה, ומשה היה מתקן, שתמיד היה מוכיח תמיד את ישראל וכולי. אני מדלג לשורות המודגשות. וזהו פה שכתוב, אלה תולדות נוח, לא שתמיד כאלה, מה זה ילד נוח? רק אלה תולדות נוח. מה שאמר כתוב, הילד אלוהים את נוח, ואתה מת האלוהים יתהלך נוח, רוצה לומר, רק את האלוהים יתהלך נוח. נוח לבדו היה עובד הבורא ברוך הוא, אבל לא היה מתהלך עם הבריות לקרבם וכולי. ולכן שכתוב, ואת האלוהים יתהלך נוח, אומר רב לוי יצחק, תוסיף בסוגריים, רק את האלוהים יתהלך נוח. אלה תולדות נוח, רק אלה תולדות נוח. כי נוח לא לימד, לא השפיע, לא תיקן. נוח היה צדיק, היה צדיק אמיתי, צדיק שיודע למצוא חן בעיני השם. אבל כל התולדות שלו, כל מה שהוא פעל ועשה זה, שלושת ילדיו. מה עם תולדות נוח? נוח, וזהו.
איפה, באיזה מקרה בתורה מדברים על תולדות ומסיפור חיים של משהו?
אתה מקשה קושיות פשטניות על הדרש, אז הקושיה לא במקום.
משנה. מנסה להביא מהלך
שאומר,
רגע, אלה תולדות זה, סבבה,
תביא
לי מקרה שבו
את
יכולה להתראה,
לא, אבל
הוא
אומר פה,
מה כתוב, אלה תולדות
זה, אל תיתן לקושייה של הפשט, אל תיתן לקושיית הפשט לסמא את עיניך מהעיקרון שהוא אומר פה. אני בא להגיד פה, נוח לא היה בסדר, נתנו לך 120 שנה, תתקן, אוקיי? תפעל, תשפיע, וזהו, לא הצליח. ולכן הוא אומר פה, בסופו של דבר, מי, על מי נוח תיקן? על מי הוא השפיע? ולכן רק את אלה מתהלך נוח. ולכן, תראה שזה לא רק המצאה באחרונים. במקור ראי, רבי ישמעאל, אמרת הרבן גמליאל, רבי ישמעאל, מסכת סנהדרין. תנא דבר רבי ישמעאל, אף הנוח נחתך גזר דין, אלא שמצא חן בעיני השם. שאמר, ניחמתי כי עשיתים. כלומר, יש פה, מגיע לו עונש. אומר הספורנו, מקור וב. מה זה נוח מצא חן? לא כי הוא מצא חן, כאילו צ'רם. מגניב, חמוד, לא, אלא מלשון חנינה. נלג לסוף הקטע, כי אמנם הצדיק המשלים עצמו בלבד, הוא רואי שהוא ימלא את עצמו בלבד. אבל המשלים גם את זולתו, הוא רואי שימלא גם את זולתו. כי בזה יש תקווה שיחזירים בתשובה, אומר פה על דרך הפשט, הספורנו. מה זה מצא חן? חנינה. מצד האמת לא מגיע לו. כלומר, גם האופן ההצלה של נוח, שזה משפט רשעים בגנים את בית חודש, הגמרא בסנהדרין. ולכן הוא שעה בתיבה שנה ועשרה ימים, שהות בתיבה סגורה כמו בית כלא, כמות עצומה של חיות שלא שמו דורדורנט במחילה, אוקיי, אין לו מנוחה, לפי המדרש כל חיה אוכלת בשעה אחרת, הוא צריך להכיל אותם, איחר לאריה, קיבל איזשהו רסיה מהאריה, לא פשוט. ואכן אפשר לראות שגם ההצלה של נוח יש במימד של הנישה, שזה מלווה בסבל אדיר. ולכן, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שמה זה בועל התיבה? נוח, אתה לא התפללת על הדור, אז עכשיו בוא על התיבה, אומר, בוא אתה בכל ביתך על התיבה, תיבה זה מילות התיבה. כלומר, תתפלל עם כל הקור שלך, עם כל האישיות שלך, ואז ממילה צוהר תעשה לתיבה, ואל עמד, כלומר, מה זה צוהר תעשה לתיבה? אומר הבעל שם טוב, תהפוך את הצרה, את הצוהר, את הצרה לצוהר. צרה, חילופתיות צוהר, להזדמנות, למקום של הערה, תהפוך את זה לרצה, גם חילופתיות. אז שאלת השאלה, למה נוח לא היה להתפלל? הרי נוח היה צדיק, התורה אומרת שהוא היה צדיק. אולי לא צדיק כמו משה, אבל צדיק, אז למה הוא לא התפלל? אם יקר מדי, תגידו, נחבא ונדליק מה שצריך. אז בואו נראה את רב לוי יצחק מברדיצ'ב. והוא דן אותו פה לקו זכות. תוך כדי הביקורת הוא דן אותו לקו זכות. מה הוא אומר? הוא אומר, נוח לא התפלל כי הוא היה קטן אמונה. מה שנקרא סוג של ענווה פסולה. נגיד במילים, הוא לא האמין בעצמו. אומר רב לוי יצחק, מקור זין, אך נדקדק בפירוש רש"י, אף נוח מקטני המנאיה, איך יכול להיות זה? כי הכתוב מעיד עליו, נוח איש צדיק תמיה בדורותיו, ועוד קשה, למה לא מתפלל נוח לבטל הגזרה? נבוא לבאר כי יש שני מיני צדיקים שעובדים הבורא, כן, יש צדיק שעובד הבורא, ואין לו חשק רק להיות עובד הבורא, הוא מאמין שיש לו כוח בעליונים להניג עולמות כרצונו, כמו שאמרו חז"ל, צדיק משל בירת אלוהים. וכולי וכולי, כלומר, הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל הגזרה לטובה. ויש צדיק אחד שעובד הבורא ברוך הוא, והוא שפל בעיני עצמו מאוד מאוד, וחושב בליבו, מי אני שאתפלל לבטל הגזרה? לכן אינו מתפלל לבטל. ונוח, אגם שהיה צדיק גדול ותמים, היה קטן בעיניו מאוד, ולא היה לו אמונה בעצמו שהוא צדיק מושל ויכול לבטל הגזרה. עד רבה, היה חשוב בעיניו כשאר הדור, והיה חושב, אם אני יהיה ניצול בתיבה, ואני הרי מי אני? מה חיי? ואין אני צדיק יותר משאר הדור, אז הם גם כן בטוח ינצלו. לכן לא היה מתפלל על הדור. ולכן זה שפרש רש"י, נוח בקטני האמנה היה, רצה לומר, נוח הקטן בעיניו באמונה שהוא צדיק תמים, שיכול לבטל הגזרה, שלא היה חשוב בעיניו כלום. לכן נוח, אומר מה אומר בלי יצחק, נוח היה באמת ענב, הוא אומר, מי אני? עכשיו, אם השם יציל אותי, ואני לא יותר מאחרים, אז ודאי שהוא גם יציל אותם. ולכן נוח בעצם מה התיקון שלו, שהוא התגלגל במשה, הראיה מימנה, הרועה הנאמן, ומשה אין לו בעיה להתפלל. נוח היה לה ענבה פסולה, אז אתה שואל, מי אני? אני לא ראוי, משה הרבה מצפת, מי אני? מה? אתה שואל קושיות, קושיות טובות, אבל לא מעניין, אני אסביר. לכאורה כן. אדם גם, חז"ל אומרים שהאדם הראשון היה צריך להתפלל, ולא התפלל, ועל זה הוא לא צמחו הצמחים. אתה מסתכל על תפילה במושג של מסכת ברכות פרק רביעי, אבל זה מהלך אחר. התפילה בבראשית זה נושא לדיון אחר בעניין הזה. אבל לפי חז"ל ודאי, נוח היה צריך לבוא ולשנוא את הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, לא, מה זאת אומרת, תמחת המבול אשר עשי? לא מוכן, לא מוכן לשמחת היקום, כמו שמשה רבנו לא מוכן. וזה תראו במקור ח', רבנו כותב, זה רבי נתן כותב בשם רבנו. כשאמר לעניין הנדפס בליקוטי תניאנה, סימן פעיבה, על פסוק מקוצר רוח ומעבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבדות, לעבודות קשות. עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותיי היו טמאים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. ענה ואמר, כן, רבנו לרבי נתן, בלשון גערה קצת, כאומר, ואם יש לך אמונה, אז מה? אין לך אמונה בעצמך. כלומר, רבנו נחמן לברס, אומר לרבי נתן, שמע, יש לך בעיות באמונה, אתה לא מאמין. עכשיו רבי נתן, תמיד חכם עצום, ממשיך לגמרי, אומר, רבי, אני לא מאמין? אומר לו, אולי אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל מה הבעיה שלך באמונה? שאתה לא מאמין בעצמך.
אבל בעצם, איך נורא חשבה עצמו אנשים אחרים? אם לי, תוציא לו
כאילו,
גם אנשים
אחרים,
בעצם לא
עשה מה... אבל יכול להיות שהלו הסתכלות, מאוד מה שנקרא, לדון לקו זכות, לא אני כעמוד. וזו הייתה התקלה שלו. וזו הייתה השגיאה שלו. כן, כן, תמים היה בדורותיו. זה לא תמימות שמתאימה לדור הזה. מה, אתה תמים, מצווה, אז כל מי שבא אומר לך, שמע, אחי, חסר לי 50 שקל אוטובוס לאילת, תיתן לו. זה לא הולך לאילת, הולך לשחטה הבאה שלו, נכון? אז מה, תיתן לכל אחד שבא אומר לך בשטיבל, אני מסכן, מה, אז לקוחה תיתן 50 שקל? תיתן לו שקל במקרה הטוב, סליחה. אתה לא יודע מי הוא ומה הוא, ואל תהיה, שנקרא, תמים תהיה עם השם הלוקח, אומר חפץ חיים, עם השם הלוקח תהיה תמים, אוקיי? עם בני אדם, חביבי, שלא יעקצו אותך ולא זה. זה חפץ חיים אומר, במילים אחרות, אבל אומר את זה ככה. תמים תהיה עם השם הלוקח, לא מבני אדם, בעניין הזה. תראו מקור תטר, בצדוק, הכל מלובים, צדקת הצדיק. כשם שצריך אדם להאמין בשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. כמו שאחר שלנו סדר אמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא, לא פחות חשוב שהאדם יאמין בעצמו בכוחות שלו. וגם הרב קוק בראות התורה, אני לא מקריא את זה, האדם אשר צריך להאמין בחייו, זה פסקה חשובה מאוד, שלא נכין לקוצר זמן כרגע. פה אנחנו באים למחלוקת מאוד גדולה בעולם החסידות, בדור השלישי. בעל שם טוב, הוא חבר משה חשר, ויצר בעל שם טוב, הקדוש, מייסד החסידות, ממשיך דרכו המגיד ממזריץ', ולא יש תלמידים. שלל תלמידים, שרבי יצחק מברדיצ'ה, בעל התניא, נועם אלימלך, בזושה, ואחרים. ובעצם, נועם אלימלך שם את כל יעבו בעבודת השם על הצדיק. יש צדיק כזה, ויש צדיק כזה. יש צדיק כזה, ויש צדיק כזה, אוקיי? הכל זה הצדיק, יש לך בעיה, לך לצדיק, הוא יושיע אותך, הוא יהיה המתווך, הוא עתיר לו, הקדוש ברוך הוא יפתור את הבעיות, העיקר שיהיה לך צדיק. בא בעל התניא, ושני עזרם המילדי, מייסד חסידות חב"ד, ובעצם חברותא של הנועם אלימלך מליז'נסק, ואומר, לא, אתה לא צריך להיות צדיק. עיקר העבודה זה לא הצדיק. מה אומר התניא? עיקר העבודה זה? עיקר העבודה זה? בינוני. כל יהודי צריך להיות בינוני. לא כל יהודי יכול, כמו שאמרת, לא יכול להיות צדיק, אבל כל יהודי צריך להיות בינוני.
אבל זה לא סותר את השאיפה לשלמות?
שאלה מעולה, לא מעניין עכשיו. ואתה שואל שאלות טובות, אבל כל אחד זה פתח לדברים אחרים. אנחנו עכשיו במהלך הפרשת שבוע. אז אם תרצה אחר כך בשמחה, בסדר? אז זה פשוט סדרה בספר התניא. אז אומר בנו מלימלך, צריך להיות צדיק. אומר התניא, בינוני. אני אגיד במאמר מוסגר, שלהיות בינוני של בעל התניה, זה יופי של שלמות. הלוואי על כולנו, מה שנקרא, חולי איי והלוואי. ואז בא הרבי מלובביץ, זכותו מגן עלינו, דור שביעי לבעל התניה, ועושה הוקים את הנהדרת. אומר, אנחנו חבדניקי. בעבודה האישית שלי, מה אני צריך להיות? צדיק או בינוני? חד משמעי. בכלל לא דיון. אני צריך להיות בינוני. תניה. ספר של בינוני. צדיק אני לא יכול להיות. כל יהודי צריך להיות בינוני. כמו שנה שמעת זה בינוני, שזה באמת שלמות אדירה. אבל מחדש הרבי, הוא אומר, ביחס לעצמך, תהיה בינוני. ביחס לזולת? ביחס לזולת תהיה צדיק. תהיה השלוח, תהיה המשפיע, תלמד אותו תורה, מצוות, תניח לו תפילין, תעשה לו בית יהודי, תחתן אותו, תחסוך לו את העולה, הברית, הכל. הרי מה זה שלוח? בכל מקום, שלוח בגזרתו הוא הרבה. הכתובת לכל עניין יהודי, זה הסיבה שבתי חב"ד. ואם שלוח של הרב יגיד, לא, אני לא ראוי להניח תפילין, מי אני שיחזיר אותך בתשובה, מי אני שיתפלל עליך, מי אני שיח... איפה היינו, נכון? לכן אומר הרבי, ביחס לעצמך אתה בינוני, כמו בעל התנא. ביחס לזולת, תעזור, תשפיע עליו. ולכן משה רבנו תמיד אכפת לו מהזולת, אז הוא הרועה הנאמן, הוא לא הרועה השוטה, כמו שכתוב בזוהר. אז עד עכשיו ראינו השוואה בין נוח לאברהם, שזה רשי, תדיק בדורותיו, או כפי שמובא בזוהר הקדוש, או בקדושת לוי, בין נוח למשה. אבל, אני רוצה שנגיע לחתם סופר. השנה, ברוך השם, עם החברות השלי, אנחנו לומדים חתם סופר על הפרשה. כל שנה אני פרשן אחר, שנה שבת תפארת שלמה, רבי ניר אדום, זכותו מגן עלינו, היום השנה חתם סופר. וחתם סופר דווקא על פרשת בראשית, לא על פרשת נוח. מקור י' א'. ואת הכוכבים, כן, את הירח לכוכבים, האור הגדול, האור הקטון, על בריאת השמש והלבנה, אמרו חזל, לפייס הלבנה ירבה צבאיה, ועוד אמרו בחולין, עתידים צדיקים שיקראו בשמך דוד הקטן. יש לומר, דרי הכוכבים לעולם עומדים, אלא מעוצם אור החמה אינם העירים ביום, ועל ידי קטנות הלבנה נראים בלילה, וזהו דרכם של צדיקים, שטוב להם להקטין, ולהפסיד השגת אור עצמם, כדי להעיר לתלמידיהם אחריהם, ויריעו הם גם כן בעולם. וזה היה הפרש בין חנוך, בין ירד, שהתהלך את האלוקים, עד שנהפך לאש ונעשה מלאך. ולעומת זה לא העיר לאנשי העולם, ונתגדלו אנשי דור המבול בימיו, ואברהם אבינו עליו השלום, שלא נזדקך גופו כל כך, ולא נתהפך למלאך, והקטין השגתו, כדי לקרוא בשם השם, ונצוות ביתו ובניו אחריו, שמר שם ואבן. ונראה גם את החתם סופר הבא, ועד נסביר את זה יותר. ויתלך חנוך את האלוקים ואיננו. כן, אני מדלג קצת לקטע המודגש, ואני אראה לעניות דעתי כי חנוך יתלך ויתבודד בחדרי חדרים, ופירש מדרכי העולם עד שנעשה מלאך. ממשיך אתה מספר ואומר, אך אין זה חפץ השם יתברך, אלא להתערב בין הבריות, ולהשיב רבי מעוון כאברהם אבינו עליו השלום. כי לא ברא הקדוש ברוך הוא העולם הזה למלאכי השרת, כי הם לבני אדם. ואז אחר גמר מלאכתם ותיקונם, אזי נשמתם למעלה ממלאכי השרת. והיה ראוי במקום שאלה הקדוש ברוך הוא את חנוך למדרגת מלאך, היה טוב יותר שישלחהו הקדוש ברוך הוא להוכיח בני אדם כדרך הנביאים, או כדרך שאמר לאברהם אבינו עליו השלום, לך לך מארצך וכולי, כי שם ישמעו לך ותשיב רבים מאבון. אני מדלג לקטע הסופי, אך לא ישיבה מאבון, עצמו הוציל ואותם לא תיקן. ואברהם אבינו עליו השלום וציווה ביתו ובניו אחריו ושמרו דרך השם ועשה נפש בחרה ובכל מקומותיו. יש פה הבדל דרמטי בין חנוך לבין אברהם. חנוך מסתגר בחדר שלו ומגיע לפסגת ההשגה, אתה יודע שמתוך בן אדם הוא אפילו לא מת. הוא מתעלה למלאך. אברהם לעומת זה לא במקום הזה. ובמקום אחר חתם סופר, מקור שהוא בהקדמה לשוט, חתם סופר על יורה דעה. זה נקרא פיתוחי חותם, בהקדמה ליורה דעה. אז מסביר חתם סופר שאברהם אבינו למד לקח מההתנהגות של חנוך שהיה בדורות של לפניו. על חנוך נאמר, ויתעלה חנוך את האלוקים, נכון? ואיננו כי לקח אותו אלוקים. חנוך כל כך התקרב לשם שמרוב הדבקות מה קרה לו? הוא נפרד ממגבלות הגוף ודבק בשכינה. שום החתם סופר כותב על זה. מי לנו גדול מחנוך, אשר מעוצם תשוקתו ודבקותו בשם, נתפרדה החבילה, כלומר חברת ארבעה יסודות, יבש רוח מים והפך כאילו הגוף שלו, חדל להיות אדם ונתעלה להיות כאחד מצבא מרום במרום העומדים את פני המלך לשרתו. אברהם החליט שהוא לא רוצה להיות כמו חנוך. כי עם כל צדקותו של חנוך, בסוף הוא עזב את העולם, ומה קרה לדור שלו? הם נשארו ברשעותם. הדור שאחרי זה אברהם מתיך לברוח, אברהם העברי, וללכת מהם, זה כבר שבוע הבא. ובסוף מה קורה? הם גם נשמדו בזמן המבול. חנוך מרוב הפרישות, מרוב המרחק שהיה בינו בין הדור שלו, הוא לא הצליח לגרום על הדור שלו שישתנה לטובה, כמו נוח. וחנוך עלה והתעלה, היה הצדיק, האולטימטיבי, הכי דבק, הכי מושלם וכולי. אבל מה זה הועיל העולם? מה זה הועיל לסובב אותו? מה זה הועיל למציאות? ואברהם אומר, לא, אברהם אומר, זה לא רצון השם. לקדוש ברוך הוא אומר רבי מקוט, כבר שקודש תהיו לי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאכים קדושים. מה הוא רוצה? אנשים קדושים. אנשים שחיים עם אישה, ומגדלים ילדים, ומפרנסים, ואני מוסיף, ועושים שירות צבאי. לא אנשים שמנותקים מהמציאות. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מלאכים, הוא מחפש אנשים. אנשים שחיים בעולם הזה, עם כל הצרכים הנמוכים והגשמיים, ובכל זאת הם מצליחים להחדיר ולהופיע קדושה בתוך עולם החומר. אנשים שהם מעורבים בדעת עם הבריות, שהם יכולים לדבר בעולם הזה. מילה זה צדיקים שהקדושה שלהם תשפיע על הזולת, וגם תרומם את הזולת, ולא רק אותם. ולכן, אבל אין, זה, אין אפס. ברגע שצדיק מעורב עם הבריות, אז שהוא מעורב עם הבריות, מה הוא לא עושה? הוא לא לומד, הוא לא מתעלה, הוא לא מתקדש, והבריות הן לא הדבר הכי נקי בעולם. אם אתה בא להחזיר אנשים בתשובה, זה לא בדיוק אנשים הכי נקיים. ומה זה יקרה לך? נקד את הסיפור של חנה בשמלת השבת. נכון? אז היא עזרה לה, בן אדם הזקן עם עסק פחמים, ומה קרה לשמלה שלה? מתלכלכה. ולא לכולם יהיה נס עם הירח כמו בסיפור של אמא של שבת, על חנה בשמלת השבת. זה לא פשוט. ואברהם מבין, אומר, אני אכן עלה. בסדר, אני אעזור לו גם על חשבון זה שלא יהיה לי בגד נקי לשבת. ולכן אברהם במודע מוותר על ההשגות האלוקיות האדירות שהיו לחנוך. אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה צדיק כמו חנוך. הוא רוצה דור שלם שויקרא שם בשם השם אל עולם, אל תקרא ויקרא אלו ויקרא. כלומר, אברהם מוכן לוותר על הדרגות הרוחניות שלו כדי לדאוג לכלל ישראל. אמרנו שהשיעור מוקדש לאייל ולשאר החברים הגיבורים שנהרגו במלחמה, מה זה שירות צבאי? זה מה זה כיף? שירות צבאי, אתה לא נהיה אדם יותר עדין ורך, שיכול לרקוד בבייתיו של הרב בני במוסף, או להתפלל 18 רבע שעה בעיניים עצות בדבקות. לא, שירות הצבאי, כמי שעכשיו סיים שנתיים פלוס מינוס של שירות במילואים, זה לא הופך אותך לצדיק יותר. אבל זה ודאי דבר שהשם יותר שמח בו, כי אתה לא עוסק בעצמך, אתה מבטל את עצמך כליל, לטובת מי? לטובת הכלל, לטובת העם. עכשיו יש לזה מחיר. זה מאוד יפה, עם רייטינג, וואי, שנתיים מילואים, ומגניב, וכלל ישראל, אבל רגע, רגע, יש לזה מחיר אדיר. אברהם בגלל זה לא זוכה להיות נביא. לפי זה החתם סופר מסביר, למה הקדוש ברוך הוא צריך במיוחד, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? אני צריך להודיע לו, רגע, אברהם, אתה צדיק, מה, אתה לא יודע מה לחיקות בסדום? איך יכול להיות? תראו, המשך החתם סופר, אך אברהם אבינו עליו השלום, באמת לא הגיע אל מדרגת נבואה כזו. כי לא היה לו פנאי להתבודד עצמו במחשבתו ולקשר נפשו במדרגת נבואה כזו. לפי שהיה מוטרד תמיד בלימוד לתלמידים, והיה דעתו מעורב בין הבריות להכניסם תחת כנפי השכינה. ואילו היו תלמידים האלו במעלה הנכונה, לא היה לימודו אותם מניעת התבודדות המחשבה. אך הם בתחילת לימודם, היו במדרגה פחותה, שצריך להכניסם לאט לאט. ועל שהתנועע נפשו תמיד להתעסק עם קצרי דעת כאלו, לא נשאר לו פנאי להתבודד מחשבותיו לנבואה כזו. ולכן כשהשם רואה שאברהם, בגלל העיסוק שלו בכלל לטובת העולם, לא זוכה לנבואה כמו חנוך, אז מה? הוא אומר, זה לא חיסרון. אז אני אחפה על זה. ממשיך, כי אין חיסרון בשלמות נפשו. וכל מיעוט הכנתו לנבואה הוא רק על ידי שהוא מטריד עצמו לכבודי, ולמעני משליך נפשו מנגד. וגוזל ממנה מעלת הנבואה, אם כן, לא ייתכן שצדיק כזה יפסיד על ידי עבודתו, באהבתו אותי. וזה הסיבה שהשם אמר, חסה אני מאברהם אשר אני עושה? לא, מה פתאום? הרי כל הסיבה שהוא לא יודע, זה כי ידעתי ואשר יצווה את בניו. כלומר, הוא דואג לדור ההמשך, לתולדות. עכשיו אנחנו סופר, אברהם הוא היחיד בבות שנקרא אברהם אוהבי. כי אברהם הסכים להשליך נפשו מנגד על הדור שלו. ואהבתו הגדולה של אברהם לקדוש ברוך הוא גרמה לו לדאוג לדור, ולכן השם אהב אותו יותר. יש פה יסוד מאוד גדול, ותזכרו אותו למשך החיים שלכם. אני אומר את זה ברצינות. חתם סופר מלמד אותנו. מי שדואג לרוחניות, מי שדואג לזולת, הוא לא ייפגע מזה. עם כוונתו לשם שמיים. אם הוא פותח גמר שכל מטרתו להתייער, אני עשיתי, אני שיווקתי, אני תרמתי, אז זה לגרמיו, זה לא אמיתי. אבל מי שפועל לשם שמיים לטובת הזולת, הוא לא יפסיד ברוחניות בגלל זה. דיברנו על הרב יורם הצדיק, אני חושב שאני ככה התלבטתי בצבא, כן קצינים, לא קצינים, הוא אמר לי, תצא לקצון, אחר גם תמשיך עוד. אמרתי לו, אבל שזה מחיר, אמר לי, אל תדאג, ידאגו לך. מי שעושה למען הכלל, השם איתו. עכשיו, נשאלת פה שאלה, מודרים פה סיפורי צבא, הצדיקים, רגע, רגע, רגע. אנחנו פה בישיבה. בואו נשאל תכלס. האם יש חובה לכל אחד מכם, או לכל תלמיד בישיבה, ללמוד עם אחרים, אני שם את הדברים דוגרי על השולחן, על חשבון ההתקדמות האישית שלו. הרי כל אחד, מי רוצה ללמוד? אם מי שברמתו, חבר שלו, מישהו אולי יותר כשהוא ילמד ממנו, אנשים פחות רוצים ללמוד מישהו שהוא יעקב אותם, ותסביר לכל דבר, ואתה תלמד אותו, אבל הוא לא ילמד אותך, רק יעקב אותך. פה יש אמירה חשובה מהחתם סופר. אם אתה משקיע ברוחניות של הזולת, אתה לא תיפגם. עד רבה, מה שנראה לך שתפסיד, השם ישלים לך. ואנחנו ממש 24 שעות לפני אלוהי של מרן הרב עובדיה, זכותו מגננו, תראו קטע פילי, הרב עובדיה הוא פוסק. כמעט כל כתביו הם בהלכה. יש קטעת מיעוט כתבים בהגדה, אבל כמעט כל כתביו בהלכה. אחד מספריו החשובים ביותר, זה נקרא תארת הבית, שלושה חלקים, ספר מהפכני, פנומנלי בתחום תארת המשפחה, שלומדים לפני החתונה, בזוגות נשואים וכולי. ובהקדמה לחלק ב', הרב עובדיה כותב בצורה מאוד חריגה ולא שגרתית, מספר על חלום שהיה לו. תראו מקור י' ד'. העתקתי את זה ממש מההקדמה לתארת הבית חלק ב'. הזכרה ימים מקדם, יש עוד דפי מקורות שם בכיפה, שני עמודים לאחד, מקור י' ד'. הזכרה ימים מקדם, אם לבבי השיחה, ועלה במחשבה לפניי, למעט בהופעותיי ברבים, כדי להתמסר יותר בעריכת כל חיבורי אשר עמי בכתובים. כי מתי יעשה גם אנוכי לביתי, ואם אין אני לי מי לי, ורעיוני המשכבי סליקו. והנה בחלומי בלילה ההוא, ראיתי את הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל מבבל, כן, בעל הבן איש חי, היה בעצם גדול הרבנים בבבל, בדור שלפני הרב עובדיה, הוא נפטר ב-1909, והיה לו שיטה מאוד מיוחדת בהלכה, של לחבר קבלה והלכה, והרב עובדיה הוא בר פלוגתא שלו, ממש חולק על שיטתו, ולהפריד קבלה מהלכה וכולי וכולי. אשר בא לבקר בביתי, ופניו מאירות כזו הרחמה, נכנס לחדר הספרייה והתיישב ליד השולחן, ראה לפניי אחד מחיבוריי, כמדומה נישות יביע עומר, שזה בעצם החיבור המרכזי של מרן הרב עובדיה, והתחיל לעיין בו אחת הנה ואחת הנה, וכשסיים אמר טוב מאוד, ושאל אותי אם אני ממשיך להופיע ולדרוש ברבים דברי תורה ומוסר, כאשר איתה באומנה איתי, עניתי ואמרתי כי עדיין אני ממשיך גם בימים אלה להופיע ברבים, בשיעורי תורה ובדרשות, כאשר חנני השם, ובדרך כלל אני מופיע ביחד עם אמיתי הרב הגדול רבי יהודה צדקה שליטה, היום זצ"ל, רבי יהודה צדקה היה בן של אחיינית של הבן איש חי, זאת המשפחה של הבן איש חי, ראש ישיבת פורת יוסף. אך התוננתי לפניו שדבר זה מפריע לי בהמשך הכנת עריכת חיבוריי להוציאם לאור. כן, זה בעצם אחרי שהרב עובדיה סיים להיות ראשון לציון. אז הוא רצה לתמוד לכתוב ולהוציא את כל החיבורים שבגלל שהוא היה עשור ראשון לציון, דיין מבית נגדול, לא היה לו זמן לטפל בזה. ועכשיו אומרים לו, תמשיך ללמד תורה. אז אומרים, שדבר זה מפריע לי בהמשך אחרת חיבוריי, לא הוציאם לאור. סמוני נותרה את הכרמים, אומר הרב עובדיה, אבל מה לעשות? כרמי שלי, לא נתרתי. איך אני אדאג לעצמי? ענה דודי ואמר לי, בסבר פנים יפות. טוב אשר תוכז בזה, וגם מזה התנ"ך ידיך, כי ישנה חתוך מאוד לפני השם יתברך, בזיכוי הרבים, כששומעים דברי תורה ומוסר, וחוזרים בתשובה. וכל אחד שחוזר בתשובה הוא עולם מלא, עד כאן הבן ישחר אומר הרב עובדיה, ומה אומר הרב עובדיה? ויקץ, והנה חלום. גם הרב עובדיה נמצא במתח הזה. שנים של הרבצת תורה, עכשיו מה אני רוצה? פוס משחק. לצאת לפנסיה, ומה לעשות? לכתוב את כל התשובות שלי, לערוך תוי ספרים שישארו לדורות. אומר לו, הבן איש חי בחלום? לא, 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 לא. תמשיך להפיץ תורה, ותמשיך לכתוב תורה, גם בזה וגם בזה. טוב, אז דיברנו שצריך להיות כמו משה רבנו, וכמו אברהם אבינו, ולא כמו חנוך, ולא כמו נוח, אבל אתם פה בישיבה. אוקיי, מה למעשה? בואו נראה הלכה למעשה ונתחיל לסכם ולאסוף את הדברים. כבוד קבוצת הרבי מלובביץ', זכותו מגינה עלינו, תורת מנחם חלק א', שימו לב, תורת מנחם זה בעצם מאסף את כל התורות של הרבי, זה מפרשת ראה תש"י, עכשיו להבין את התאריך, זה בעצם סוף אב, תחילת אלול, סוף אב תש"י, זה 1950. זה חצי שנה אחרי שאדמור הריאץ, אדמור השישי רבי יוסף יצחק חמיב נפטר, ובאותה שנה אין רבי בחב"ד. החסידים רוצים את הרבי והרבי לא מוכן. הוא אומר דברי התורה בארוחות בסעודות שבת, בתשעים וכולי, זה לא בדיוק, התשעים הוא אומר. ושימו לב מה הוא אומר. והנה אדם כמו כל הנבראים ואפילו מלאכי עליון בעל גוף ונפש הוא, וכמו שיש אני בגוף וצורכי הגוף, כך יש אני בנפש וצורכי הנפש, לכן גם בצדקה, ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח. נדלג לקטע המודגש הבא, לשורה לפני כן, וכמו שבקשת כל אחד ואחת מאיתנו היא לכתיבה חתימת הלכות רוחניות, כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית וצדקה הרוחנית גם יחד. ובפרט בימי אלול בתשרי, אני מדלג, כך בצדקה ברוח, שגם אני ברוח מחויב בה, כי אין לך איש ואישה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם, ליראת שמיים, לתורה מצוות וכולי. נקודה מאוד חשובה. כמו שיש צדקה גשמית, קיבלת 100 שקל, כמה אתה צריך לצדקה? מעשר. 10 שקלים מינימום. ואם קיבלת 10,000 שקל, אז מה המעשר? 1,000 שקל. וזה מינימום. זה לא קל. זה הרבה כסף. לא פשוט. אבל יש גם צדקה רוחנית. צדקה רוחנית זה אומר שאתה צריך לדאוג לזולת. זה נכון בבית, זה נכון במשפחה, זה נכון בסניף, בשכונה, וזה נכון גם בישיבה. שגם בישיבה, אני מאוד הקפדתי את זה שאני למדתי פה בישיבה, שתמיד אני בוחר לי כמה חברותות, שיהיו מה? מדין חסד. שבשבילי תכלס עלי, הייתי מעדיף ללמוד עכשיו עם החברותה שלי, או עם הרב שלי, אבל וואלה, הם בצד, צריך. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. יכול להיות גם חברותה של 10 דקות, יכול להיות יותר מזה. יכול להיות יחס חם. עכשיו הוא בחור משיעור ד' ה' ו' שפתאום בא ומח הפנים, מה קורה, מה שלומך, מה... זה אחד הדברים שמאוד השפיעו עליי, שבאתי פה לישיבה, עשיתי שבוש. אני לא למדתי בישיבה תיכונית, אז לא הכרתי את המושגים האלה של ישיבות. באתי פה במקרה, לא משנה סיפור בפני עצמו. אחד הדברים שהכי שבו את ליבי, זה שהייתי פה, ואז שבוש עם הרב רמי היה בוחן אותם. אחרי שיעור שורש, כזה ב-12:30 אחת, עולים לבית שלו, הוא היה בוחן עד אור הבוקר, 5-6 חבר'ה. אז פה עשיתי, סיימתי אותו בקרוב ל-4 בבוקר, סיימתי את הבחינה, מוכר שמתקבלתי. עם עוד חבר, שעד היום הוא חברים טובים, ועדתי כבר, היה כבר 4, אמרתי, אני כבר ישר ערב ותיקין, ואז אני הולך לישון. ובבוקר הלכתי לישון, ושקמתי בצהריים, שם אותי באיזשהו קרבן של, אולי פנימה, היה פה קרבן, של, של, של שיעור, שיעור ב', אני חושב, והם היו בדיוק, זה היה תוות, תש"ס ב', לפני כמעט 24 שנים, ושקמתי, ראיתי שהם שמו ליד המיטה, חפיסת פוגיות שהם קנו במקולת, שהייתה במקולת, ואמרו, שבוש יקר, לא יודעים איך קוראים לך, אבל שיהיה לך שבת שלום, אנחנו נוסעים לשם, נסעו לשבת שיעור. אז שיהיה לך שבת שלום, וישאירו לי עוגיות שקנו לי. אמרתי, וואי, איזה אנשים חמודים. כאילו, לא מכירים אותי, אבל חשבו וקנו לי, ודאי, גליות, כאילו, משהו, זה, ב-5-6 שקל, לא משהו יקר וכולי. אמרתי, וואי, יש פה אנשים, לא פחות מהתור, איזה אנשים מאירי פנים. אגב, הבן של מי שהשאיר לי, אני בדקתי מי זה, הוא לומד פה בישיבה, לא אגיד שמות. אוקיי? ולכן, אז תגידו, טוב, זה חסידות, זה הרבה. איגוט מוישה, ומשה פיינשטיין, כן? גדול הפוסקים בארצות הברית, באשכנז, אף אחד לא חושד בו שהוא לא פויסק, בסדר? מה כותב הרב פיינשטיין, שוט איגרות משה, יורה דעה? כמו כן, מקורת את זין, בלימוד התורה, אסור לתלמיד חכם לדקדק בזמנו, לומר שצריך בזמן זה ללמוד בעצמו, שיהיה זה יותר תועלת וכשילמד לאחרים, ילמד רק לתלמידים שמחדדים את רבם. אלא, שימו לב, אני אקרא את הקטעים המוקדשים, אלא צריך לבטל מזמנו, וללמד לאחרים, אף שלעצמו לא יהיה תועלת מאחרים ללמוד תורה לאחרים. אף לאלו שהוא רק לתלמיד יהיה תועלת. ומאחר שלא נמצא שיעור כמה זמן ללמד לאחרים, באופן שלעצמו לא יהיה תועלת רק להם, אמרתי שהוא חלק עשירית מהזמן שיש לו ללמוד התורה. אומר פה הרב פיינשטיין, אדם בייניש ממוצע, נניח לומד 10 שעות ביום, אל תגידו לרב רם שיעשה לו משברך לחולים, כי הוא לא לומד 16 שעות ביום, אבל נניח אדם לומד 10 שעות תורה ביום. אז כמה זה מעשר צדקה רוחנית לפי היגות מוישה? שעה ביום, זה מלא. שעה ביום לתלמיד, שיש תלמידים ללמוד עם תלמידים פחותים, ואף שלעיקר היה לדבר, זכר לדבר. הוא אומר פה בהמשך כתב מודגש, ובזכות זה לא רק שלא יפסידו מתורתם כלום, אלא עוד יעלו מעלה מעלה בדרגה יותר גדולה. כלומר, אדם לומד 40 שעות תורה בשבוע, אז הוא צריך להקדיש 4 שעות שבועיות מדין צדקה רוחנית. אז אני ודאי שלא מגיע ל-40 שעות בשבוע, אבל צריך למצוא את הזמן, וזה המינימום, כן? מעשר. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. בסיום הפסקה, קטע מודגש, אבל העיקר, כיוון שיעשו לשם שמיים, נתברכו בהצלחה גדולה בלימודם בזמן הקצר, כמו בכל יום. שלכן, גם אלו שלומדים עשירית מזמנם עם אחרים, משום שרוצים לקיים גם ללמד לאחרים, וגם הוא חסד גדול מאוד, ודאי מתוך שעושים לשם שמיים, יתברכו בהצלחה בתורתם עוד יותר ויותר. אז כדי לחבר את כל יריות האוהל, נסיים ונסכם, ונראה איך הרי בזכותו מגן עלינו לומד מהמשך פרשת השבוע. וזה כבר קשור לכותרת של השיר. זה התוועדויות תשמ"ה, 1984 בסוף. מקור י' ז'. מפורסמת היא תורת הבעל שם טוב על הפסוק בו אתה וכל ביתך על התיבה, שתיבה רומזת לתיבות התורה והתפילה. ופירוש בו אל התיבה הוא שאדם צריך לבוא ולהכניס את עצמו בתוך תיבות התורה והתפילה. ולכאורה זהו דבר פלא, שהרי בהמשך הפרשה מצג שברוך הוא לנוח צא מן התיבה. ולפירוש הבעל שם טוב שתיבה הן התיבות הקדושות של התורה והתפילה, איך יתכן לדבר שהשם אומר לו תעזוב את התפילה, תעזוב את התורה, תצא. אלא שבאמת כך הסדר בעבודת האדם, שמצד הכוונה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, נדרש הוא לצאת מהתבודדותו והסתגרותו בחדרו עם תיבות התורה והתפילה, ולהביא לעולם כולו את אור הקדושה. אלא שכדי להכין את עצמו לזה, צריך האדם לקיים תחילה בו אל התיבה. ראשית כל צריך האדם להשקיע עצמו בתוך התיבה של התורה והתפילה, ולהיות שם במשך זמן של שנה תמימה. הכוללת בתוכה את כל שינוי הזמנים האפשריים, ואז כאשר הוא חדור ומלא בתורה ובתפילה, יש בידו הכוח לעבודה צא מן התיבה, לצאת לעולם התחתון ולקדשו לדברו להתברך. אז נשאלת השאלה, איך אני אעשה את זה? ואם אני אעשה את זה אני אצליח? אז אומר רבי, כמו החתם סופר וכמו האיגרות מוישה, שיש סייעתא דשמיא מיוחדת למי שמשתדל. תראו, על הפסוק שניים שניים באו אל נוח אל התיבה, זכרנו כמעט שתבע אלוקים את נוח, פירש רש"י, באו אל נוח מעליהן. נוח לא התעסק בהבאת בעלי חיים אל התיבה, אלא לאחר שהכיל את התיבה, כפי שנצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, התקבצו ובאו כל בעלי החיים מעליהם, ללא השתדלות מצידו של נוח. שמה הרבי כדרכו, תורה מלשון נוראה, מסכם, ולמדנו מכאן נוראה נפלאה. יהודי נדרש לעסוק במילוי שליחותו. דברי הגמרא בקידושין, אני נבראתי לשמש את קוני. ואין לו לדאוג לעניינים אחרים, כי כאשר הוא ממלא את שליחותו, יפעלו שאר העניינים בדרך ממילא, ללא השתדלות מיוחדת מצדו. ובדוגמת הסיפור הידוע על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם נצטרך לדבר מסוים, הלך לאחד הבתים והקיש על החלון, ובלי לחכות למענה, חזר לביתו. כן, ומה קרה אחר כך? ואחר כך באו אליו ונתנו את מבוקשו. שאלו, ממה נפשך? אם הוא סומך על הנס, למה לא להקיש על החלון? ואם ברצונו לפעול בדרך הטבע, הרי עליו לחכות, שיענו לו. ישיב הבעל שם טוב הקדוש, רצונו של הקדוש ברוך הוא שאדם יעשה כלי, כלומר פעולה טבעית, אפילו פעולה קטנה כמו נקישה בחלון, ולאחר שהוא מצידו עשה את שלו, יכול הוא כבר לחזור לביתו, ושאר קונים יעשו מעצמם. או במילים מדוברות, אנחנו אחראים על ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא על התוצאות, אמרנו את זה בהשתפרות הנפש, you do your best, מה המשך? And God does the rest. אתה תעשה את ההשתדלות, אז ברוך הוא יעשה את השאר. עכשיו זה לא רק סיפור חסידי, במדרש בקהלת רבה, מעשה חניה בן דוסה, שהוא ראה שכולם מעלים נדרים, נדבות, ואין לו כסף, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני אקח אבן, אני אסתת אותה, כן, אבן לא לכסף, כן, מתי אבן בשדה, אבל איך אני אלא אותה לירושלים? מה, צריך בוברים, צריך מסעית, צריך, זה לא פשוט, נכון? והוא בא, אומר לו, זה עולה 5 סלעים, הוא אומר לו, אין לי. הוא אומר לו, תמה, אנחנו נעזור לך, אבל מה? הוא בלבד שתיתן ידך ואצבעך, אבל אתה תהיה גם אחד מהמוברים, מה בסדר גמור? שם יד על האבן, 3, 4, ומה קורה? תוך שנייה הוא מוצא עצמו איפה? בהר הבית, בבית המקדש. אז הוא רצה לתת להם שכר, אבל מה? נעלמו. אז הוא בא ללשכת הגזית, אמרו לו, נראה שמלאכי השרת העלו לך את האבן. שמלאכי השרת, הם לא באמת צריכים את העזרה שלכם, הם בן דוסה, נכון? הם יכולים לבד. אבל מה הם רוצים? לא, לא. תיתן אצבעך. תן פה יד. תהיה אתה גם שותף לדבר הזה. כל אתה צריך להיות הסטארטר. ולכן יש פה אמירה בפרשת נוח מאוד גורפת. צא מן התיבה. עכשיו אתם, הגעתם מהישיבה עכשיו, מתחמי שלפני צבא, וזמן המערה שלכם בוא לתיבה, על מנת שאחרי זה בצבא ואחרי הצבא מה תעשו? תצאו מן התיבה. תצאו מן התיבה כדי להשפיע, להשפיע טובך לבריאותיך. אבל גם בתוך התיבה למדנו הרבי, בסליחות התיכות, איגרות מוישה, יש פה הרבה מה לצאת מהתיבה. נשים לב לזולת, מה אפשר לעשות? לא לפחד מהשליחות שלנו. ושאדם כל אחד פועל את השליחות שלו, אז זה לא מתנגש עם הזאת ומגיע לשמחה גדולה. מנהגנו משנים עברו לסיים תמיד את ההתוועדות בניגון של חסידות ברסלב, שכל עניינו הם מתמכרים חדש ססוני, כן לה ואבי, את אליהו נביא, אני אתחיל את הניגון, מי שמכיר יצטרף, וזה נסיים. הנה נה 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 Ya na ya na na ya na 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 ya 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 na 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 na